שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים מהשליש העליון של י' עמוד א' עד השורה השנייה בי' א' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, שיקח בערך עד אמצע עמוד ב', נמשיך את הנושא שהתחלנו אתמול לגבי חזקת האיסור של בהמה. בחלק השני, נדבר בכלל על המקור לדין של חזקה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר קודם את מה שראינו אתמול ואז נתקדם. אתמול ראינו שרבון החידש שבהמה בחייה יש לה חזקת איסור, וממילא כל עוד לא ברור לנו לגמרי שהשחיטה שלה הייתה כדין, אז הבהמה נשארת עם החזקה שלה שהיא אסורה. בשביל להתיר אותה צריך שיהיה ברור לנו לגמרי שהשחיטה הייתה כדין. זה מה שרבונה אמר אתמול, כשהדוגמה שדיברנו עליה זה כשהוא שחט את הבהמה, והוא לא בדק אחרי זה לראות שהוא שחט את רוב הסימנים. ממילא, אפילו שמן הסתם הוא כן שחט את רוב הסימנים, בכל זאת, כיוון שהוא לא בדק, אז זה לא ברור ב-100%, אז היא נשארת עם החזקה שלה שהיא אסורה. אז זה מה שראינו אתמול, ונוסיף שעולה מהסוגיה שכולם מסכימים לעיקרון הזה של רבונה, של חזקת האיסור של בהמה. אז עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתקדם שלב נוסף ונראה מקרה שבו כבר יש מחלוקת האם ליישם את החזקה הזאת או שלא. המקרה הוא כשיש פגם בסכין. אם שוחטים מסכין פגומה, כלומר שהיא לא ישרה לגמרי, אז השחיטה פסולה, כי זה קורע את הסימנים במקום לשחוט אותם. ולכן, כמו שנלמד בדף י' ז', לפני כל שחיטה צריך להביא את הסכין לחכם, שיבדוק שהסכין לא פגומה. המקרה שאנחנו מדברים עליו זה שבאמת לפני השחיטה בדקו את הסכין והייתה בסדר, אבל אחרי השחיטה בדקו עוד פעם ומצאו שיש פגם בסכין, ולא ברור ממתי הפגם הזה, האם הפגם הזה הוא בין הבדיקה הראשונה לבין השחיטה, ואז השחיטה פסולה, או שהפגם הזה נוצר אחרי השחיטה, ואז ממילא השחיטה כשרה. עכשיו, בשביל לומר שהפגם הוא לפני או אחרי, צריך שיהיה לזה איזשהו היגיון, כלומר שתהיה סיבה שבגללה הסכין יכולה להיפגם. אז לפני השחיטה, כלומר לפני חיתוך הסימנים, הסכין יכולה להיפגם מעצם המגע עם האור של הצוואר של הבהמה, כמובן שזה סיכוי די קטן, כי האור הוא לא כזה חזק. אחרי השחיטה, הסכין יכולה להיפגם משני דברים, או מהגרגרת, שבהמשך נראה מה הסיכויים לזה, או אם אחרי השחיטה הוא גם חתך באותה סכין עצמות, אז בזה כמובן יש סיכוי גדול שהסכין תיפגם. אז אלה הדברים שהסכין יכולה להיפגם מהם לפני או אחרי השחיטה, ועכשיו עוד פעם השאלה היא, האם חוששים שהיא נפגמה לפני ואז השחיטה פסולה, או שמניחים שהיא נפגמה אחרי ואז השחיטה כשרה. אז אומרת הגמרא שבזה יש מחלוקת בין רב הונא לבין רב חיסדא. רב הונא אומר שהשחיטה פסולה, ורב חיסדא אומר שהשחיטה כשרה. עוד פעם שנזכור, רב הונא פוסל ורב חיסדא מכשיר. מה הסברות? אז רב הונא מאוד מובן, הרי אמרנו שיש חזקת איסור עד שיהיה ברור לנו לחלוטין שהשחיטה הייתה כדין. ממילא כאן, אפילו אם אחרי השחיטה הוא חתך עם אותה סכין עצמות, בכל זאת, כיוון שיש איזשהו ספק שהפגימה הייתה לפני השחיטה מהאור, אז השחיטה פסולה. זו דעת רב הונא שהולך לפי חזקת האיסור. עכשיו נשים את זה כרגע בצד כי זה פשוט, ונתמקד ברב חיסדא שזה יהיה קצת יותר מורכב. למה רב חיסדא, שלמרות שמן הסתם הוא מסכים לחזקת האיסור של רב הונא, בכל זאת הוא אומר שהשחיטה כשרה? אז בהסבר של רב חיסדא, הגמרא מביאה שני הסברים שבהמשך נראה מה היחס ביניהם. בשלב הראשון, הגמרא מסבירה שכאן מדובר, כמו שאמרנו גם ברב הונא, שמדובר שאחרי השחיטה הוא גם חתך בזה עצמות. אז אומר רב חיסדא, הרי מה יש יותר סיכוי, שהסכין תפגם מהעצמות או מהאור? ברור שמעצמות, לכן הולכים לפי הוודאי ולא לפי הספק. זה ההסבר הראשון, אבל על ההסבר הזה, הגמרא מקשה מדיני טבילה. עכשיו, לפני שנראית הקושייה עצמה, רק נאמר שבעצם מה שעומד מאחורי הקושייה שנראה עכשיו, זה בעצם גם קושייה מסברה. הרי סוף סוף, אם אתה אומר שיש חזקת איסור, אז נכון שרוב הסיכויים שהסכין נפגמה מהעצמות, אבל עדיין יש איזשהו סיכוי שהסכין נפגמה מהאור, אז לכאורה, ברגע שיש סיכוי קטן, צריך ללכת לפי חזקת איסור ולאסור. זאת הסברה מאחורי הקושייה, ועכשיו נראית הקושייה עצמה שהיא בעצם באה להוכיח את אותה הסברה. הקושייה היא מאדם שטבל, ואחרי איזה שעה הוא מצא לגוף שלו צבע שאם זה היה בזמן הטבילה זה חוצץ. האם צריך לחשוש שהצבע זה היה בזמן הטבילה או שלא? אומרת הברייתא שצריך לחשוש, ואפילו שמיד אחרי הטבילה הוא התעסק עם אותו צבע, כך שמן הסתם רוב הסיכויים שזה קרה אחרי הטבילה, עדיין כיוון שבכל זאת יש סיכוי קטן שזה היה לפני, וכיוון שיש לו גם חזקת תומה, אז מחמירים, אפילו שזה רק סיכוי קטן. אז ממילא אותו דבר אצלנו, אפילו שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי ולא לפני מהאור, עדיין כיוון שיש איזשהו סיכוי שזה נפגם לפני ויש חזקת איסור, אז צריך להחמיר. עד כאן הקושייה אל ההסבר הראשון לרב חיסדא, ויוצא מזה שאי אפשר להסביר את רב חיסדא בדרך של הסיכויים, כלומר שיש יותר סיכוי שזה קרה אחרי מלפני, כי ברגע שיש חזקת איסור, אז אפילו שיש רק סיכוי קטן לאסור, צריך לאסור. ממילא אנחנו עוברים עכשיו להסבר השני ברב חיסדא, וכאן אנחנו נערער על עצם חזקת האיסור במקרה הזה של הסכין. אז ההסבר השני נמצא 9 שורות לפני סוף עמוד א', אומרת הגמרא יש הבדל גדול בין המקרה של הסכין לבין שני המקרים האחרים, כלומר המקרה של הטבילה והמקרה שראינו אתמול שהוא לא בדק את הסימנים. במקרה של הסימנים והטבילה, הספק נמצא באותו דבר שבו יש חזקת איסור. כלומר, בבהמה יש חזקת איסור ויש ספק האם שחטנו את רוב הסימנים, אז הולכים לחומרה כי יש חזקת איסור. ואותו דבר בטבילה, באדם יש חזקת טומאה ויש ספק האם הוא טבל טוב או לא, וממילא הוא נשארת לו חזקת הטומאה. לעומת זאת, במקרה של הסכין, אמנם לבהמה יש חזקת איסור, אבל הספק בכלל לא על הבהמה, הספק על הסכין, האם הייתה פגומה או שלא. ממילא, אומר רב חיסטא, זה שלבהמה יש חזקת איסור, זה לא גורם לנו להחמיר, ולכן במקרה הזה אפשר להקל. זה ההסבר השני באופן כללי, ועוד רגע נראה שיש שתי הבנות בגמרא איך להבין את ההסבר הזה, אבל לפני זה נראה קושייה ותירוץ מהירים על רב חיסטא. הקושייה היא מברייטה שגם כן מדברת על מצב שיש ספק בשחיטה, והברייטה אוסרת, כמו הכלל של רבונה, שאם יש ספק מחמירים כי יש חזקת איסור. לזה כאמור כולם מסכימים, אבל הברייטה לא מסתפקת בלהביא מקרה ספציפי, אלא היא מסיימת במשפט כללי. היא אומרת, כל ספק בשחיטה פסול. איזה מקרה הברייטה רצתה לרבות במילים כל ספק בשחיטה פסול? אז מניחה הגמרא שהתכוונה לרבות את המקרה שלנו של סכין, כלומר שאפילו שהספק הוא בסכין ולא בבהמה, בכל זאת מחמירים כמו רבונה ולא כמו רב חיסטא. זאת הקושייה על הסברה השנייה לרב חיסטא, אבל דוחה הגמרא לא נכון. אפשר לומר שהברייטה לא התכוונה לרבות את המקרה של הסכין, אלא ספקות אחרים. איזה ספק? שיש לו ספק האם הוא עשה את תהליך השחיטה בצורה טובה, כלומר האם הוא שהה, האם הוא דרס. על מקרה כזה הברייתא חידשה שאפילו שמן הסתם הוא כן עשה את זה בסדר בכל זאת, כיוון שיש אפילו ספק קטן, אז כיוון שיש חזקת איסור, מחמירים, אבל אם הספק בסכין, אי אפשר לדעת האם הברייתא אוסרת או מקלה כמו רב חיסטא. אז את הקושייה מהברייתא דחינו, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ועכשיו לפני שנתקדם, נעיר שאת ההסבר הזה ברב חיסטא אפשר להבין בשתי הבנות. קודם נחזור עוד פעם על מה ההסבר. אמרנו שרב חיסטא מודה שכשיש ספק בבהמה או בשחיטה של הבהמה, אז באמת הולכים לפי חזקת האיסור וזה אסור, אבל כאן שהספק הוא במשהו חיצוני, כלומר הסכין, אז בזה לא מחמירים. זה הסבר ברב חיסטא, ובראשונים עולות שתי הבנות איך להבין אותו, בהמשך נראה ששתי הבנות עולות בעצם בגמרא עצמה. הבנה אחת היא שההסבר הזה הוא בעצם המשך של ההסבר הקודם. כלומר, בשביל להתיר זה לא מספיק לומר שהספק הוא בסכין, אלא גם צריך לומר שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי השחיטה ולא לפני. זאת הבנה אחת. לעומת זאת, הבנה שנייה תאמר שכיוון שלסכין יש חזקת כשרות, אז כאן בסכין אני כבר לא צריך שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי ולא לפני, אלא מספיק שיש איזשהו סיכוי שזה נפגם אחרי, אני מקל, כי לסכין יש חזקת כשרות. אז עוד פעם, יש שתי הבנות, האם גם בסכין צריך שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי, או שבסכין, כיוון שיש חזקת כשרות, מספיק שיש סיכוי שזה נפגם אחרי. אלה שתי הבנות, ועכשיו, מהשורה השלישית בעמוד ב' והלאה, נציע שיש בעצם שלוש נפקמינות לשתי הבנות האלו. נפקמינה אחת היא באיזה מקרה מדובר שרב חיסטא הקל. עד עכשיו הנחנו שמדובר שאחרי השחיטה הוא חתך באותה סכין עצמות. ההבנה הזאת מסתדרת עם ההבנה הראשונה שגם בסכין צריך שרוב הסיכויים שנפגמה אחרי ולא לפני בשביל להקל. לעומת זאת, בשורה השלישית והלאה, הגמרא מציעה הסבר אחר לרב חיסטא, והיא אומרת שכאן לא מדובר שהוא חתך אחרי זה עצמות, אלא שאנחנו אומרים שיכול להיות שהסכין נפגמה אחרי זה מהגורגרת, ולכן רב חיסטא מקל. עכשיו, עד כמה צריך שבאמת יהיה סיכוי שהסכין נפגמה מהגורגרת? אז בזה יש מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שצריך שבאמת נדע שהסכין פגעה בגורגרת, ממילא זה כמו הבנה הראשונה שצריך סיכוי טוב שנפגמה אחרי ולא לפני. לעומת זאת, רש"י ועוד ראשונים אומרים שאין יותר סיכוי להיפגם מהגורגרת מאשר מהאור, והסיבה שרב חיסטא מקל זה כי פשוט לסכין יש חזקת כשרות, אז מספיק שיש איזשהו סיכוי שזה נפגם אחרי, הוא מקל, זה מתאים להבנה השנייה. אז עוד פעם, הבנה אחת אומרת שגם לרב חיסטא צריך שיהיה יותר סיכוי שזה נפגם אחרי ולא לפני, בין אם מדובר בעצמות, בין אם מדובר בגורגרת. הבנה שנייה אומרת שלא צריך יותר סיכוי, אלא לסכין יש חזקת כשרות, אז היא קשרה. עד כאן נפקמין הראשונה בין שתי הבנות, כשהנפקמין הזאת היא בעצם רק במחלוקת הראשונים, בגמרא עצמה זה לא ברור. נפקמין השנייה בין שתי הבנות, שזה כבר ממש בגמרא עצמה, זה בשורה השביעית בעמוד ב', הגמרא מביאה סיפור ששחטו כמה בהמות, ובסוף אחרי כל השחיטות מצאו שהסכין פגומה, ובאו לרב יוסף, והוא אסר עליהם כמה בהמות, כמה בדיוק הוא אסר, אז אם נאמר שזה כמו רבונה, אז הוא אסר את כל הבהמות, כי אולי הסכין נפגמה כבר באור של הבהמה הראשונה. אם נאמר שזה כמו רב חיסטא, אז כאן זה תלוי בשתי הבנות. לפי ההבנה הראשונה שיש סבירות גדולה שזה נפגם מהגורגרת, אז זה נפגם כבר מהגורגרת של הבהמה הראשונה. אז באמת הבהמה הראשונה קשרה, אבל כל שאר הבהמות פסולות. לעומת זאת, אומרת הגמרא, אי בעת אימה, כלומר, לפי ההבנה השנייה שאין סיכוי גדול שזה נפגע מהגרוגרת, אלא פשוט יש סיכוי כזה, אז כיוון שלסכין יש חזקת כשרות, אז אני מאחר את הסיכוי הזה כמה שיותר. כלומר, יכול להיות שהסכין נפגמה רק מהגרוגרת של הבהמה האחרונה, וממילא כל הבהמות כשרות לפי ההבנה הזאת. אז עוד פעם, במקרה כזה, לפי רב הונה, כל הבהמות פסולות, לפי רב חיסטה, להבנה הראשונה, הבהמה הראשונה כשרה והשאר פסולות, להבנה השנייה, כל הבהמות כשרות. עד כאן הנפקמינה השנייה, עכשיו הנפקמינה השלישית, שהיא בעצם אותה נפקמינה, רק מזווית אחרת. אומר רב אחא בריד רבא, ברבע העליון של עמוד ב', שבשביל שלא יקרה מה שאמרנו עכשיו, שנאסור כמה בהמות, רב כהנא מצריך לבדוק את הסכין בין כל שחיטה ושחיטה. עכשיו, למה הוא מצריך לבדוק? כלומר, מה יקרה אם לא נבדוק? יקרה מה שאמרנו עכשיו בנפקמינה השנייה. כלומר, לפי רב הונא, אם לא נבדוק, נאסור את כל הבהמות עד שמצאנו את הפגימה. לפי רב חיסטה זה תלוי, להבנה השנייה באמת אין צורך לבדוק את הסכין, כי ממילא כל הבהמות יהיו כשרות, ובאמת הגמרא לא מביאה כרגע את ההבנה הזאת. להבנה הראשונה ברב חיסטה, גם לרב חיסטה צריך לבדוק, כי אם לא נבדוק, אז נאסור את כל הבהמות האחרונות חוץ מאת הבהמה הראשונה. אז זאת הנפקמינה השלישית, בשביל איזה בהמות צריך לבדוק את הסכין בין בהמה לבהמה, כאמור זה יוצא מתוך הנפקמינה השנייה. עכשיו רק בסוגריים, אם ניקח למשל את הבדיקה בין הבהמה הראשונה לשנייה, אז לפי רב הונה יוצא שאנחנו בודקים בשביל הבהמה שעכשיו שחטנו, לעומת זאת לפי רב חיסטה, לפי מה שאמרנו עכשיו, אנחנו בודקים בשביל הבהמה שעכשיו נשחוט, ולא בשביל הבהמה שכבר שחטנו, כי ממילא כשרה. עכשיו, לפי זה מקשה הגמרא, הרי בדף י' ז' עמוד ב' נלמד שבשביל הבדיקה שלפני השחיטה לא מספיק שהשוחט יבדוק, אלא צריך להביא לחכם שיבדוק. אז למה כאן אנחנו מסתפקים בזה שהשוחט בודק? מסבירה הגמרא, באמת באופן כללי מספיק שהשוחט יבדוק, כי יד אחד נאמן ביסורין. אלא שבשביל הבדיקה שלפני כל השחיטות, בזה תקנו שיביא לחכם מפני כבוד החכם, אבל הבדיקה שבין ובין, לזה לא תקנו בשביל כבוד החכם, ולכן מספיק שהשוחט יבדוק. עד כאן הסוגריים לגבי הבדיקה של הסכין לפי רב חיסטה, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', סיימנו את החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני של השיעור מביא אותנו ליסוד של דין חזקה, כלומר עד עכשיו הנחנו שיש דין חזקה, אם זה חזקת איסור בבהמה, מקודם דיברנו גם על חזקת טומאה באדם שיש ספק אם הטבילה הייתה טובה, וגם דיברנו על חזקת כשרות של הסכין. עכשיו, אחרי כל הדיבור על החזקות, הגמרא מנסה לברר מה המקור לעצם הדין של חזקה, היא תביא מקור אחד, אבל אנחנו נראה שבסוף נדחה אותו. אז המקור שהגמרא מביאה זה של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, וזה מזה שהכהן מסגיר בית מצורע. כלומר, בשביל שלומר שלבית יש תומת צרת, אז כמו בשאר סוגי הצרת, זה לא מספיק שיש מציאות של צרת, אלא גם צריך שהכהן יקבע שזה כך, בבית זה נקרא שהוא מסגיר את הבית. אז נניח שהכהן בא ורואה שבאמת יש צרת על הקיר בשיעור, כלומר בגודל שצריך בשביל לטמא, אז לכתחילה הוא צריך לצאת מהבית, וכשהוא בחוץ הוא מסגיר את הבית, ומאז הבית טמא בתומת צרת. עכשיו לכאורה עולה השאלה, הרי כשהוא יוצא מהבית, אולי בדיוק באותו רגע השיעור של הצרת פחת, כלומר אולי עכשיו זה בעצם כבר לא טמא, אז איך הוא מסגיר את הבית? אלא מה נאמר, אומר רבי יונתן שהתורה סומכת פה על העיקרון של חזקה, כלומר כיוון שלפני כמה דקות ראינו שיש צרת וזה בשיעור הנכון, אז אנחנו מניחים, כלומר יש חזקה שזה לא השתנה ולכן הכהן יכול להסגיר את הבית אפילו שברגע זה הוא כבר לא רואה האם באמת יש שיעור, זה בעצם המקור לדין של רבי יונתן לדין של צרת. אז עד כאן המקור ועכשיו נראה קושייה על המקור, ניסיונות לתרץ אבל נדחה את התירוצים. הקושייה על המקור זה של רב אחא בר יעקב, שהוא אומר, מי אמר שהתורה מסתמכת פה על חזקה? אפשר לתאר מציאות שהכהן מסגיר את הבית כשהוא עדיין רואה את הצרת שבתוך הבית. איך? מאוד פשוט, הוא יוצא מהבית לא עם הגב אל הבית, אלא הוא הולך אחורה, כלומר עם הפנים אל הבית, אז הוא עדיין רואה את הצרת. זאת הקושייה של רב אחא בר יעקב, שלפי היוצא שבעצם אין כאן שום חזקה, הכהן עדיין רואה את הצרת. אז זאת הקושייה של רב אחא בר יעקב על המקור של רבי שמואל בר נחמני. עוד פעם, רב אחא מנסה לטעון שהכהן רואה את הצרת כשהוא מסגיר את הבית, וממילא הוא לא מסתמך לחזקה. אבל עכשיו הגמרא תנסה לדחות את רב אחא בר יעקב, והיא תביא שלושה ניסיונות להוכיח שהכהן לא רואה את הצרת כשהוא מסגיר, אלא הוא כן מסתמך על החזקה, אבל את כל שלושת הניסיונות אנחנו נדחה, ובזה בסוף בעצם נשאר עם רב אחא בר יעקב שאין לנו מקור לדין של חזקה. אז מה הניסיונות לדחות את רב אחא? שני הניסיונות הראשונים הם של אביי, נאמר כל אחד ואת התחייה שלו. אז הניסיון הראשון לדחות את הקושייה זה שכתוב ויצא הכהן, ויציאה זה דווקא כשאתה הולך כרגיל, כלומר עם הפנים קדימה ולא עם הפנים אחורה לכיוון הבית. זה הניסיון הראשון, אבל דוחה את זה רבה שהרי גם כשהכהן הגדול יצא מקודש הקודשים ביום כיפור, כתוב יציאה ושם הוא כן הולך אחורה, אז גם הליכה אחורנית נחשבת יציאה, דחינו את הניסיון הראשון. הניסיון השני של הבעיה לדחות את האפשרות שהולך אחורה זה הוא אומר, גם אם נניח שהולך אחורה ומסתכל עדיין על הבית, הרי אם הצרת היא מאחורי הדלת, אז יוצא שהדלת תסתיר לו והוא לא יראה אותה, אז הנה עדיין מסתמכים על חזקה. זה הניסיון השני, אבל גם את זה דוחה רבה, והוא אומר שאפשר לעשות חלון בתוך הדלת, וכך הוא עדיין יכול לראות את הצרת בלי להסתמך על הדין של חזקה, וכך גם את הניסיון השני של הבעיה דחינו. עכשיו בסוגריים, הבעיה מנסה לדחות את התחייה על התחייה שלו, והוא אומר שיש דין שבשביל להסגיר את הבית, צריך שהכהן יוכל לראות את הצרת כשהבית איכשהו, אבל אם זה בית אפל, ובשביל לראות את הצרת צריך לחתוך עוד חלונות בקירות בשביל להכניס אור, אז הוא לא מסגיר. ממילא אומר הבאי גם כאן, אם בשביל לראות את הצרת צריך לעשות חור בדלת, אז זה לא נחשב צרת, אבל את זה דוחה רבה שזה שונה. כשאמרנו שלא עושים חלונות, זה בבית שאי אפשר לראות את הצרת בלי לעשות חלונות. לעומת זאת כאן, מדובר שכשהוא בתוך הבית הוא רואה את הצרת, הבעיה היחידה היא שכשהוא יוצא הדלת מסתירה לו. בדבר כזה אין בעיה לפתוח חלון בדלת בשביל שימשיך לראות את הצרת, וכך אפשר להסגיר גם בלי הדין של חזקה. אז בינתיים ראינו שני ניסיונות של אביי לדחות את התחייה של רב אחא בר יעקב שאמר שהכהן עדיין רואה את הצרת כשהוא מסגיר את הבית וממילא אין מכאן מקור לחזקה, ואת שני הניסיונות דחינו, ועכשיו נראה ניסיון שלישי ואחרון וגם אותו נדחה. הניסיון השלישי מתחיל בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד ב', וזה מברייטה שאומרת שאומנם לכתחילה כשהכהן מסגיר את הבית הוא צריך לעמוד מחוץ לדלת ליד הבית, אבל בדיעבד גם אם הכהן כבר הלך לבית שלו הוא יכול משם להסגיר את הצרת, אפילו שברור לכאורה שהוא לא רואה שהצרת עדיין קיימת בשיעור. אז הנה אנחנו רואים לכאורה שלא כרב אחא בר יעקב, שבאמת הכהן יכול להסגיר את הבית אפילו שהוא כבר לא יודע שהיא קיימת, אז מכאן שכן מסתמכים על הדין של החזקה. זה הניסיון השלישי לדחות את התחייה של רב אחא בר יעקב למקור של רבי שמואל בר נחמני, אבל גם את הניסיון הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת שיכולת שכשהברייתא מתירה לו להסגיר את הבית מהבית שלו, זה דווקא במצב כזה שבאמת הוא כן יודע שהצרת עדיין שם. איך? אז היום היינו עושים את זה בטלפון. כשאין טלפון, הגמרא מציעה שיהיו אוסף של אנשים שהם עומדים אחד ליד השני, מהבית של הצרת ועד הבית של הכהן, וכל אחד אומר לשני שהצרת עדיין נמצאת, וכך כשהכהן מסגיר את הבית, הוא יודע שהצרת עדיין שם כשיעור, והוא לא צריך להסתמך על הדין של חזקה, ובזה בעצם נשארנו עם התחייה של רב אחא בר יעקב, שיכולת שהכהן לא מסתמך על הדין של חזקה, וממילא אין לנו מכאן מקור לדין של חזקה. בזה הגענו לשורה השנייה בי"א עמוד א', סיימנו את הסוגיה של המקור לדין של חזקה, שכאמור בעצם נשארנו עם זה שאין לנו מקור, וסיימנו את הלימוד להיום. נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור המשכנו לדבר על חזקת האיסור של הבהמה, שאתמול ראינו שאם יש איזשהו ספק האם הוא שחט את רוב הסימנים, אז הבהמה פסולה, כי יש לה חזקת איסור. היום דיברנו על מה קורה כשהספק לא בבהמה, אלא בסכין, שרבונה עדיין אוסר, אבל רב חיסדא מתיר. למה רב חיסדא מתיר? אז אמרנו שתי סברות. בהתחלה אמרנו שבגלל שיש יותר סיכוי שנפגמה מהעצמות שהוא חתך אחר כך, מאשר מהאור שלפני זה. את זה דחינו מאדם שטבל ומצא חציצה אחר כך, שגם שם יש יותר סיכוי שזה קרה לו אחר כך, ובכל זאת פוסלים את הטבילה, כי סוף סוף יש לו חזקת טומאה, ולכן הבאנו סברה שנייה שאצלנו הספק לא בבהמה, אלא בסכין. עכשיו, בעניין הזה ראינו שתי הבנות. הבנה אחת זה שעדיין צריך שיהיה רוב הסיכויים שזה קרה אחר כך מעצמות או מהגרוגרת. הבנה שנייה זה שאפילו שאין רוב סיכויים, אלא יש סיכוי קטן. בכל זאת, כיוון שלסכין יש חזקת כשרות, אז זה כשר. אלה שתי הבנות בתוך הסברה השנייה של רב חיסדא. ועל שתי הבנות האלו ראינו שלוש נפקמינות. נפקמינה אחת, מה הוא צריך לחתוך אחרי בשביל שיהיה סיכוי שזה קרה אחרי? בהתחלה הבנו שצריך לחתוך עצמות, שזה ודאי כמו הבנה הראשונה, אחר כך הגמרא מבינה שמספיק שאולי או בטוח הוא חתך את הגרוגרת, ואמרנו שזה תלוי בשתי הבנות, שלפי ההבנה הראשונה צריך שרוב הסיכויים שזה באמת קרה מהגרוגרת, לפי ההבנה השנייה שזה רש"י לא צריך. זאת נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה אם שוחטים כמה בהמות ורק בסוף מוצאים את הפגימה, אז לפי רב הונא כל הבהמות פסולות. לפי רב חיסדא, לפי הבנה ראשונה, הבהמה הראשונה כשרה וכל השאר פסולות, כי הסכין נפגמה מהגרוגרת של הראשונה. לפי ההבנה השנייה, כל הבהמות כשרות, כי נאמר שיכולת שהסכין נפגמה מהגרוגרת של הבהמה האחרונה. מתוך הנפגמינה הזאת גם הסברנו את רב כהנה שאמר שצריך לבדוק את הסכינים בין כל הבהמות, שלפי רב הונה זה בשביל כל הבהמות, לפי רב חיסטה, לפי ההבנה השנייה בעצם לא צריך, לפי ההבנה הראשונה זה בשביל כל הבהמות חוץ מהראשונה, ואפילו שזאת בדיקה שלפני שחיטה בכל זאת לא צריך חכם, כי צריך חכם רק בשביל כבודו, וזה רק בבדיקה הראשונה לפני כל השחיטות. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על המקור לדין חזקה. רבי שמואל בר נחמני הביא מקור מהכהן שמסגיר את הבית, אפילו שהוא בעצם כבר לא יודע שזה עדיין כשיעור, אלא שהוא מסתמך על החזקה שהצרת נשארה כשיעור. רבי בר יעקב דחה את זה ואמר אולי הוא לא מסתמך על חזקה, אלא הוא פשוט יצא אחורנית. על התחייה הזאת הבאנו שלושה ניסיונות לדחות אותה. אמרנו דבר אחד, זה לא נחשב יציאה, אבל דחינו זה נחשב יציאה. דבר שני, הוא לא יראה משהו מאחורי הדלת, אבל דחינו יכול לעשות חלון, ואין בעיה לעשות חלון במקרה כזה. ודבר שלישי, יש ברייתא שאומרת שיכול אפילו להסגיר מהבית, שם לכאורה הוא ודאי מסתמך על החזקה שהצרת עדיין כשיעור, אבל דחינו שעושים שורה של אנשים והם אומרים שהצרת עדיין שם והוא לא צריך להסתמך על החזקה, אז בזה בעצם דחינו את המקור לחזקה מהכהן שמסגיר את הבית. כל טוב.